בסימן תקופי בסוף הלכות תענית אז על הדין שכתוב במחבר יש מי שאומר שגזרו שיהיו מטענים בכל שני וחמישי על חורבן הבית ועל התורה שנשרפה ועל חילול השם ולעתיד לבוא יהפכן השם לססון ולשמחה אז מביאים כאן הפוסקים אני אקריא את הלשון כמו שכתוב בבאר היטב המשתברו ומעתיק את זה כלשונו בבאר היטב כתוב כך איתה בכתבים כוונה בכתבי הארי שראוי לכל בר ישראל לבכות על שריפת התורה שמכוח זה נמסרה התורה לקליפות כך כתוב מכוח שריפת התורה נמסרה התורה למיני לחיצוני המקום יחזירנה לנו במהרה בימינו זאת אומרת שהתורה כאילו צד מסוים שהתורה נלקחה מאיתנו יש כאן צד מסוים שהתורה נלקחה מאיתנו על ידי שריפת התורה אז יש כאן כאילו נטילה של התורה מאיתנו והתפילה היא שהמקום יחזירנה לנו במהרה בימינו זה לשון הארי כתר התניה זה אחד מהראשונים ביום השישי פרשת חוקת נהגו היחידים להתענות שבאותו היום נשרפו 20 קרונות מלאים ספרים בצרפת ולא קבעו אותו כך אומרים הראשונים ולא קבעו אותו אני מדבר על יום מחר יום מחר המדובר פה על יום מחר ערב שבת יום השישי פרשת חוקת אז נהגו היחידים להתענות שבאותו היום נשרפו 20 קרונות מלאים ספרים בצרפת ולא קבעו אותו בימי החודש כל התעניות נקבעות בימי החודש וכאן נקבעה תענית מוזרה כזאת, משונה תענית של ערב שבת שקוראים בו פרשת חוקה תענית של ערב שבת שקוראים פרשת חוקה זה משונה מאוד קביעת תענית שהיא תהיה נקבעת על יום שישי זה שוב, זה בלי שום תאריך זה יכול להיות בכל מיני תאריכים בחודש אז נקבעה תענית להתענות ביום שישי ערב שבת שקוראים בו את פרשת חוקת כך אומרים הראשונים שמתוך שאלת חלום נודע להם שיום הפרשה גורם גזירת התורה זאת חוקת התורה מתרגמינן דא גזירת אורייתא כך כתוב מתרגמים, בתרגום כתוב, דג זירת אורייתא. אז הכוונה היא שערב שבת פרשת חוקת, ערב שבת שקוראים בו פרשת חוקת, זה כתוב בראשונים. וזאת תקנה שהפוסקים מביאים אותה, שיחידים נוהגים להתענות בזמן הזה. והטעם הוא משום שכך התרגום של הפסוק הראשון בפרשה הזאת שקוראים. דא גזירת אורייתא, וזאת הייתה סיבה שנגזרה כאילו גזירה על התורה. הדבר משונה עד מאוד, חסר ביאור לחלוטין, אין לנו שום... הדברים צריכים להיות עם איזשהו מהלך. אנחנו מתענים על מאורע שקרה. ואותו מאורע שקרה, אז הוא קרה ביום שישי, ערב שבת פרשת חוקה. הדבר הזה קובע לקבוע תענית ביום שישי ערב שבת פרשת חוקה ושכל התעניות הם לא כך כל המועדים, כל הימים המסוימים אז הם תמיד ימים בתאריך ולא בימי השבוע ולא בערבי שבתות שקוראים בהם פרשה אבל התענית הזאת נקבעה בהקשר לקריאת הפרשה בשבוע שקוראים בו פרשת חוקת, אז בשבוע הזה יש סכנה, זה זמן, שמחמת הזמן הזה, אז נגזרה גזירה על התורה. דהיינו, משום שבשבת זאת קוראים פרשת חוקת, לכן נגזרה גזרה על שריפת התורה. אנחנו צריכים לנסות עד כמה שאפשר, אנחנו צריכים לנסות להבין את טעם הדברים, את, מה המשמעות של הדברים. מין תענית חדשה שנקבעה לפי פרשה שנקראת בתורה והתרגום שלה הוא דה גזירת אורייתא, זה גם דבר משונה. הגזירת אורייתא זה לא חייב להיות שהגזירה היא גזירה על התורה, כי זו גזירה שהתורה גוזרת. הדירוש הפשוט הוא גזירה שהתורה גוזרת. זה דבר משונה, דבר מוזר עד מאוד. דווקא בפרשת חוקת, ודווקא ביום שישי שהוא ערב שבת פרשת חוקת, דווקא ביום הזה נגזרה גזרה על התורה משום שקוראים פרשת חוקת. פרשת חוקת מתחילה בזאת חוקת התורה. אז קריאת הפרשה הזאת גורמת שזאת תהיה סיבה, הזמן הזה, המצב הזה, הוא סיבה לשריפת התורה. מוזר עד מאוד, משונה מאוד, לא מובן שזאת תהיה סיבה לקביעת תענית לא בימי החודש. שריפת התורה שכאן מדברים הפוסקים זה אחד מהדברים שאנחנו מתענים עליהם ב-17 בתמוז. חמישה דברים המשנה בפרק האחרון בפרק האחרון בתענית דף חבב, חמישה דברים יראו את אבותינו ב-17 בתמוז וחמישה בתשעה באב. אז כתוב כאן ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד והופקעה העיר. כל הדברים האלה הם דברי חורבן, הם דברים שהם חורבן. נשתברו הלוחות זה חורבן, בטל התמיד זה חורבן, כן, בטלה העבודה, והופקעה העיר, גם זה חורבן, ושרף הפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל, והוא עמד צלם בהיכל. שרף הפוסטמוס את התורה, זה אחד ממלכי אדום, רשע. הגמרא אומרת ש... כן, כך קיבלה, גמרא, כך אומרת הגמרא, הדבר הזה כך קיבלנו מאבותינו, שהיה איזה רשע ששרף את התורה ביום 17 בתמוז. והוא עמד צלם בהיכל שהעמידו מנשה, כי זה מפורש בתרגום בפרשת השמיים כסאי. אז על מנשה שהוא העמיד צלם בהיכל, אז על זה אנחנו מתענים, גם זה חורבן, גם זה חורבן. כל הדברים האלה הם חורבנות. שרף הפוסטמוס את התורה, זה, מאז נשרפו המון ספרי תורה, המון המון ספרי תורה נשרפו, וזה לצערנו מעשה שכיח. קורה, זה קורה הרבה. איזה תפיסה של חורבן יש בזה שספר תורה נשרף? ב-17 בתמוז אנחנו מתענים על שרף הפוסטמוס את התורה, אבל הדברים האלה קורים, זה הולך וקורה, זה הולך וקורה באופן קבוע. העיר לא נפקעת עוד פעם, והתמיד לא בטל עוד פעם, והלוחות לא נשברים עוד פעם, וגם לא מעמידים עוד פעם צלם בהיכל. אבל הדבר הזה חוזר וקורה, חוזר וקורה תמיד. הדבר הזה הוא דבר שהוא חוזר וקורה, זה קורה בממוצע, זה קורה כמה פעמים בשנה. אז הדבר הזה זה סיבה לתענית שנקבע, תענית 17 בתמוז על כל ישראל, והתענית, והתענית הזאת כתובה בדברי הנביאים, על אותו עניין שרף הפוסטמוס את התורה. יש משהו כנראה, יש איזשהו דבר בשריפת התורה שהייתה על ידי אותו רשע, שהוא פתח אפשרות לעניין הזה. זאת אומרת, לפניו לא נשרפה תורה, לא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה, והוא פתח את האפשרות הזה. זאת אומרת, כמו שקרה בשבעה, הדברים שקרו בשבעה עשר בתמוז הם כולם התחלות של חורבן. כאן נמצאים כל ההתחלות של החורבן. אחד מההתחלות של החורבן זה שהיה רשע שהצליח לשרוף את התורה. היינו, התורה ניתנה, התורה ניתנה, ניתנה רשות כאילו לשרוף את התורה. אני אקריא את לשון הרמב״ם. מצווה, הרמב״ם בפרק עשירי מהלכות ספר תורה על החיות, מצווה לייחד לספר תורה מקום ולכבדו ולהדרו יותר מדי. יותר מדי זה הכוונה, בהפלגה, כמה שאפשר יותר. דהיינו, יותר, אפילו שנדמה לנו שזה די, צריך לחבר אותו תמיד יותר, יותר מדי. הרמב״ם ממשיך, דברים שבלוחות הברית הם הם שבכל ספר וספר. כל ספר וספר יש בו משהו, כן. כל ספר וספר יש בו צד של לוחות הברית. דברים שבלוחות הברית הם הם שבכל ספר וספר. לכן כתוב שצריך לכבד את הספר יותר מדי. כתוב כאן, איך ההנהגה של כבוד. כתוב, לא ירוק, לא יפשוט רגף כנגדו, לא יניחנו על ראשו כמסע, ולא יחזיר אחוריו לספר תורה, אלא אם כן היה גבוה ממנו עשרה טפחים. היה מהלך מקום למקום בספר תורה, אם הוא לא יניח ספר תורה בתוך השק, ויניחהו על גבי החמור, וירכב עליו. זה אסור. דהיינו, כל הדברים האלה, כל מי שיושב לפני ספר תורה יושב בכובד ראש, באימה ופחד, שהוא העד הנאמן לכל באי עולם, שנאמר והיה שם בך לעד, והיה שם בך לעד. ספר תורה כשהוא נמצא לפנינו, אז הספר הזה הוא העד הנאמן. העד הנאמן זה הכוונה, המטרה הגדול לכל באי עולם. זה הפירוש, העד הנאמן. הוא זה שמטרה את כל באי עולם. כל באי עולם נעשים מותרים. ספר תורה מחייב את כל העולם כולו. הוא העד הנאמן. שנאמר והיה שם בך לעד. ויכבדהו כפי כוחו. אמרו חכמים הראשונים, כל המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות. וכל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות. כך הרמב״ם מסיים את הלכות ספר תורה. אז כתוב כאן, הדין המיוחד לכבד ספר תורה, אז הרמב״ם מוסיף על דין הכבוד שיש לכל ספר וספר. דין כבוד ספר תורה, זה משום שדברים שבלוחות הברית הן הן שבכל ספר וספר. דהיינו, כל ספר יש בו צד, בכל ספר יש צד, משהו, יש משהו, גילוי איזשהו של הלוחות. לוחות הברית מתגלים בכל ספר וספר. לוחות הברית נמצאים בכל ספר וספר. הלוחות נמצאים בכל ספר וספר. כיוון שהלוחות נושאים איתם, הלוחות הם עצם מתן תורה. הלוחות הם מתן תורה בעצמו. כך כל ספר תורה נושא בתוכו את מתן תורה. דהיינו, בכל ספר וספר מונח, נמצא כאן איזשהו גילוי של מתן תורה, מעמד הר סיני. לוחות הברית הרי הם עצם מתן תורה. כן. מתן תורה היה, כשאנחנו מתפללים בשבת בבוקר על תפילת שחרית של שבת, אז אומרים הראשונים, זה כתוב, זה מוזכר גם בטור, ששלושת התפילות הן כנגד שלושת השבתות. שבת דמעשה בראשית, זאת התפילה של ליל שבת. אתה קידשת את יום השביעי לשמך, תחליט מעשי שמיים ורק. יש שבת דמתן תורה, שבת דמתן תורה זה, ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו. ושם בהמשך, שבת דמתן תורה, הכל מודים שבשבת ניתנה תורה. אז שבת של מתן תורה, אז אנחנו מתפללים, ישמח משה במתנת חלקו, כליל תפארת בראשו נתת לו, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת. דהיינו, כך אנחנו מזכירים את מתן תורה. מתן תורה זה קבלת הלוחות, זהו עצם מתן תורה. ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו שני לוחות אבנים, כתובים באצבע אלוקים. דיינו, הלוחות, זה כמו שכבר כתוב באור החיים, הדברים ידועים, גם אנחנו הזכרנו את זה פה כמה פעמים. הדיברות עצמם כתובות בלוחות. זאת אומרת, זה לא העתקה, מה שדובר נכתב, אלא הדיברות בעצמם כתובות בלוחות. הדיברות נחקקו בלוחות. כך הוא מפרש את רואים את הנשמע. כלומר, בלוחות, אז המתן תורה עצמו, קבלת התורה נמצאת בלוחות. בלוחות זה מונח. עצם מתן תורה נמצא בלוחות. שכתוב ברמב״ם שדברים שבלוחות הברית הן הן שבכל ספר וספר כתוב כאן בדברי הרמב״ם שבכל ספר וספר יש נמצא כאן בספר עצמו מתן תורה. כאן אלה לא דברי תורה שנכתבו בספר, אלא שכאן מתן תורה עצמו נמצא בספר. זהו עצם קדושת ספר תורה. מתן תורה נמצא פה. צריך היה להיות שכמו שאי אפשר היה לשבור את הלוחות, זה לא חפץ שמישהו זורק על זה משהו וזה נשבר, כן? זה לא מין דבר שביר, כן? שבירת הלוחות צריכה הייתה להיות בדווקא. הלוחות זה לא חפץ שאפשר לקחת, לזרוק אותו ולשבור אותו, זה לא דבר ש... זה לא... הלוחות זה לוחות. שבירת הלוחות הייתה משום שהלוחות צריכים היו להישבר. שרבינו פסק, ככה הוא החליט, הוא למד בקל וחומר כמו שכתוב בגמרא, שיבר את הלוחות כתוב והסכים הדעת המקום על ידו. דיינו, הוא כיוון כביכול לדעתו של בורא העולם, אבל כל אדם מבין שהלוחות זה לא דבר שזורקים אותו ושוברים אותו, אי אפשר לו. פה מדובר על לוחות, הלוחות מעשה אלוקים הימה, והמכתב מכתב אלוקים, חרות על הלוחות. זה לא חפץ שזורקים אותו והוא נשבע. הלוחות נשברו משום שכך הוכרע וכך נפסק. הלוחות צריכים היו להישבר. אז משה רבינו עשה מעשה ושיבר את הלוחות. אבל הלוחות היו צריכים להישבר. אילולי זה, אז ודאי שאי אפשר היה לשבור את הלוחות. זה לא שייך, הלוחות זה לא. שוב, זה לא דבר שביר. זה לא דבר שביר. אין אפשרות כזה. אין אפשרות לקחת דבר שהוא מעשה אלוקים ולשבור אותו. זה לא שייך. באותה מידה עצמה, בדיוק, באותה מידה עצמה, היה צריך להיות בלתי אפשרי לשרוף ספר תורה. אין שום אפשרות לשרוף ספר תורה. זה מה שלא שייך, אי אפשר לפגוע בספר תורה. ספר תורה נושא בתוכו את קדושת התורה בעצמה. כן. מתן תורה נמצא פה. זה דבר שאי אפשר לשרוף אותו. שכתוב ששרף הפוסטמוס את התורה, אז פירוש הדבר שכאן נחרב משהו בכלל ישראל. כמו שהלוחות נשברו, כך גם ספר תורה יכול להישרף. אבל קרה כאן חורבן. האפשרות שיוכל רשע לשלוט ולשרוף ספר תורה, אז הדבר הזה זה מאורע של חורבן. זה לא מאורע טבעי, פשוט ורגיל. הוא ניגש, מוציא ספר תורה ולוקח ושורף אותו. אין אפשרות כזאת. אילולי שבורא העולם השליט, נתן אפשרות. כמו שאי אפשר להחריב את הבית, וכמו שאי אפשר לשבור את הלוחות, בלי שתינתן רשות לכך מלמעלה. ידוע מה שחז"ל אומרים, שאותם רשעים שהחריבו את המקדשות, לא היה בכוחם לעשות את זה. בכוחם היה לעשות את זה רק מפני ש... כמו שאמרו לו לנבוכדנצר, קמחא תחינא תחינא, בית חרב אתה החרבת. החרבת בית שכבר היה חרב. קמח טחון טחנת. פשוט שאין בכוחו של נבוכדנצר להחריב את הבית. רק מפני שניתנה רשות למשחית. והרשות הזאת ניתנה מפני חטאים. אנחנו החרבנו את הבא. אנחנו עשינו אותו לקמח תחון. ונבוכדנצר תחן כבר קמח תחון. כך בדיוק, באותה מידה, בדיוק. לא היה שייך. אין אפשרות כזו שספר תורה יוכל להישרף. אין דבר כזה. אין דבר כזה. מה זאת אומרת ספר תורה נשרף? כשם שהתורה לא בת שריפה, ככה ספר תורה שהוא דברים שבלוחות הברית הן הן שבכל ספר וספר. תנו רבנן, זה גמרא בעבודה זרה בדף י"ח עמוד א'. כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים המליכוה? אומה זו הכוונה למלכות אדום, אותה מלכות רשעה שאנחנו נמצאים בגלות, כן, תחתיה עד היום הזה. אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים המליכוה, שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בחיקך. אתה מחזיק ספר תורה ועושה פעולה שהיא מרידה באותה מלכות. אתה עושה כנגד מה שהמלכות גזרה. המלכות גזרה שלא יעסקו בתורה ברבים, ואתה יושב ועוסק בתורה, וספר תורה נמצא איתך, ואתה עושה איזה על הפה ועל חמתה של אותה מלכות שמן השמיים המליכוה. כך טוען כנגדו רבי יוסי בן קיסמא. אמר לו, מן השמיים ירחמו. מן השמיים ירחמו. ככה אמר רב חנינא בן תרדיו. מה פירוש התשובה הזאת, מן השמיים ירחמו? מה הכוונה? מה הוא מתכוון להגיד? מאין הוא יודע? מה זה? מה זאת אומרת מהשמיים ירחמו? אז הוא מתכוון הרי לומר, התורה שנמצאת בידי נקראת רחמנה. בכל מקום שמזכירים דבר תורה, מזכירים פסוק, אז הגמרא משתמשת באמר רחמנה, אמר רחמנה, כל מילתא דאמר רחמנה. למה תוקעים רחמנה אמר תקעו? ובכל מקום השס מלא מרחמנה אמר, רחמנה אמר. ככה התורה נקראת רחמנה, רחמנה אמר. כיוון שבעצמה של תורה מתגלה מידת הרחמים, הספר תורה הזה הוא כולו נקרא רחמנה, זה רחמנה, הספר הזה הוא רחמנה. אז היה נראה לרב חנינא בן תרדיו שאם הספר הזה, אם הרחמנה עצמו, הרחמנה עצמו, דהיינו כאן זה הגילוי של מידת הרחמים בעולם, התורה עצמה, אם התורה עצמה כביכול בורא העולם לא יתנהג במידת הדין, דהיינו כאן לא יחול חורבן. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם. זאת אומרת, רב חנינא בן תרדיו ענה על רב יוסי בן קיסמא על טענתו ואמר לו, מן השמיים ירחמו. אמר לו חזרה רב יוסי בן קיסמא, אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו. תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. אותך עם הספר תורה ישרפו באש. פירוש, מה הייתה כאן הפלוקתא, כאילו לכאור הפלוקתא בין רב חנינא בן תרדיו ובין רבי יוסי בן קיסמא? הם נחלקו במשהו, שני תנאים נחלקו במשהו. רב חנינא בן תרדיו, דעתו שלו הייתה שכך צריכים להתנהג, ודעתו של רבי יוסי בן קיסמא הייתה שכך צריכים להתנהג. והיינו, הנידון ביניהם היה עד היכן ניתנה השליטה למלכות הזאת. אי אתה יודע, ככה הוא אומר לו, אי אתה יודע שמן השמיים המליכו את המלכות הזאת. אז עד איפה מתפרסת, עד איפה היא מגיעה אותה שליטה שנתנו מן השמיים לאומה הזאת? זה הנידון, וזה כפי הנראה, זה היה הוויכוח בין רבי יוסי בן קיסמא לרבי חנינא בן תרדיו. בזה נחלקו. רבי יוסי בן קיסמא אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם. דהיינו, כפי שאתה רואה מתוך ההנהגה של בורא העולם, אז אתה רואה, צריך לראות, שמן השמיים המליכו את המלכות הזאת כך שאי אפשר לעשות כנגדם ולהקהיל קהילות ברבים עם ספר תורה בחוץ וללמד תורה בצורה כזאת. אם אתה עושה את הדבר הזה, אז אתה מביא, אתה תגלה, זאת אומרת על ידך יתגלה, שגם על זה הם קיבלו שליטה. והביטוי לזה יהיה שאתה תגרום שישרפו אותך ואת ספר התורה יחד איתך באש, ישרפו גם אותך וגם את הספר באש. רב חנינא בן תרדיו נשאר בדעתו, כמו שמפורש כאן בהמשך, רב חנינא בן תרדיו נשאר בדעתו, ורבי יוסי בן קיסמן גם הוא נשאר בדעת. ונשארה מחלוקת תנאים לא מוכרעת, מחלוקת תנאים לא מוכרעת. וכנראה בית רדיו לא קיבל מרבי יוסי בן קיסמן ונהג כשיטתו. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמן, והלכו כל גדולי רומי לקוברו והספידוהו הספד גדול, ובחזרתם מצאו לרב חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומכיר קהילות ברבים וספר תורה מונח לו בחיקו. כך היה, המשיך. יש מי שאומר שרב חנינא בן תרדיון הפסיק לנהוג כשיטתו כל זמן שרבי יוסי בן קיסמא היה חי. אחרי שנפטר רבי יוסף בן קיסמא, אז הוא נהיה אמר הדעת, זאת אומרת הוא נהיה הרב, אז הוא נהג כשיטתו, הוא לא ביטל את דעתו. ככה קצת משמע ככה בדברי הגמרא, שרב חנינא בן תרדיון רק בחזרה מהלוויה של רבי יוסף בן קיסמא הוא עשה כשיטתו, עשה כדעתו. אבל עד הלוויה של רבי יוסף בן קיסמא, אז רב חנינא בן תרדיון כאילו ביטל דעתו לדעתו של רבי יוסף בן קיסמא. קצת משמע ככה בגמרא. אבל הוא ביטל דעתו רק בחייו, כאילו ביטל את דעתו בפני, לא רצה לעשות בפני מי שגדול ממנו. מצאו לרב חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומכיר קהילות ברבים וספר תורה מונח לו בחיקו. הביאו לו וכרכו בספר תורה והקיפו בחבילי זמורות והציתו בהם את האור, בדיוק כמו שאמר רבי יוסי בן קיסמא, שרפו אותו יחד עם הספר תורה באש. אבל זה מפורש בדברי הגמרא, והמעשה שהיה כמו שכתוב כאן בהמשך הגמרא. אבל מפורש כאן בדברי הגמרא, דברים מבוארים, מפורשים להדיה, שרב חנינא בן תרדיון דעתו הייתה שהדבר הזה לא יקרה, או שהוא לא צריך לקרות, זה לא יקרה. דהיינו, זה לא נכלל בגזירת החורבן. אפשר להכיר קהילות ברבים עם ספר תורה, עדיין זה חייבים לעשות, אפשר לעשות את זה, הדבר הזה לא יהיה. זאת אומרת, על זה לא חל החורבן, על זה לא חל הגלות, שלא נוכל לעשות את זה. יעקבו, יעקבו, אבל שהדבר הזה יחרב, יחרב, זה הכוונה, שהם ישלטו על זה, והם יוכלו לשרוף את רב חנינא בן תרדיון עם הספר תורה באש. מתוך זה, כמו שרב יוסי בן קיסמא אמר, מתוך זה שגם על זה מן השמיים המליכו. הרי זה משמעות הדברים. אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים ימליכו, תמי העניים לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. רבי יוסף בן קיסמא אמר, אני אתפלא מאוד אם לא ישרפו גם אותך וגם את הספר באש. אני אתפלא, משום שנראה שכביכול בורא העולם ישליט את המלכות הזאת גם על זה, ואם אתה תתגרה בהם ותעשה כנגדם, אז יהיה בידם כוח לשרוף גם אותך וגם את הספר באש. על כל פנים, אנחנו לומדים כאן בדברי הגמרא שהעניין הזה האפשרות לשרוף ספר תורה, האפשרות הזאת לשרוף ספר תורה, היא חלק מהחורבן. חנינא בן תרדיון לא חשב כך. חנינא בן תרדיון לא העלה על הדעת שיהיה בידם לקחת אותו עם הספר תורה ולשרוף אותם באש. זה בלתי אפשרי. זה דבר שלא ניתן, זה לא ייתכן לעשות את זה. זה לא ניתן בידם, עד כדי כך. הגמרא מספרת איך רב חנינא בן תרדיון נהרג, איך הוא נשרף. הביאו, קרחו בספר תורה, קרחו סביבו את הספר. היינו, השריפה הייתה על שניהם יחד, קרחו בספר תורה. בהמשך זה מפורש. והקיפו בחבילי זמורות והציתו בהם את האור והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על ליבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה. אמרה לו ביתו, אבא, אראיך בכך, עד כדי כך, ייתכן שאני אראה איך אתה מגיע למצב כזה. אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה הדבר קשה לי. עכשיו שאני אשרף וספר תורה עימי, חנינא בן תרדיון הסביר לה שהשריפה ששורפים אותי זה לא עונש עליי, זה עונש על הספר תורה. זה דבר שהוא יחד עם שריפת התורה. דהיינו, אותה שריפה ששורפים את רב חנינא בן תרדיון יחד עם הספר תורה, זה חלק מהחורבן של שריפת התורה. עכשיו כשאני נשרף בספר תורה עימי, מי שמבקש אלבונה של ספר תורה הוא יבקש אלבוני. דהיינו, כביכול בורא העולם שעליו, מה זאת אומרת, הוא מי שמבקש אלבונה של ספר תורה. אם הדבר הזה הוא עצמו הוא חלק מהחורבן, זה חלק ממעשה החורבן. אז כמו שכתוב, כי אתה השם באש הצעת, הצעת. ובאש אתה עתיד לבנותה. כי יכול בורא העולם החריב, וכמו שהוא החריב, כן, כמו שהוא גזר חורבן, אז הוא בעצמו, מאותו חורבן עצמו, הוא יחזיר את כל הכבוד את כל הכבוד שנלקח. כי אתה השם באש יצאתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. אותה אש שהחריבה את בית המקדש, אותה אש שהחריבה את המקדשות, היא בעצמה תתגלה שהיא בעצמה תהיה הבניין של המקדש. ובאש אתה עתיד לבנותה. בהתחלה אומרים, נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה והחרבה והבזויה מכבודה. הבזויה מכבודה. אז באש אתה עתיד לבנותה, ואני אהיה לנו עם השם חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. מי שתובע, מי שיתבע את אלבונה של ספר תורה, מי שמבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. דהיינו, רב חנינא בן תרדיון ראה שמיתתו שלו, שריפתו שלו יחד עם ספר התורה, השריפה הזאת היא חלק מאותו חורבן של שריפת התורה. גם רב חנינא בן תרדיון לא נידון לשריפה אישית, אלא הוא נידון להיות בכלל החורבן של שריפת התורה. לכן ככה הייתה הצורה, קרחו בספר תורה ושרפו אותו יחד עם הספר. ומי שמבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבונים. מתבאר, זאת אומרת, רואים, זאת אומרת, מתבאר מתוך הדברים ששריפת ספר התורה, אותה שריפת ספר התורה היא חלק מהחורבן. מי שאפשר את הדבר הזה, הראשון זה הפוסטמוס, וזה קרה ב-17 בתמוז. באותו יום שנשתברו הלוחות ובאותו יום שהופקעה העיר, אז הופקעה האפשרות שתינתן שליטה לאותם רשעי עולם, אפשרות לשרוף ספר תורה מעין שבירת הלוחות, שהיא נמשכת, שהיא קבועה וקיימת. זה שייך לשבירת הלוחות. אותה שריפת ספר תורה שהיא אפשרית עד עצם היום הזה, זה מהחורבן, מאותם שבירת הלוחות, וזה תולדה מאותו שרף הפוסטמוס את התורה. אמרו לו תלמידיו, לרב חנינא בן תרדיון, אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? מה אתה רואה? תוך כדי שריפה. זה סתם, זה דבר מבהיל. עד איכן הדברים מגיעים? כל מי שהוא רב לתלמידים, אז הוא ממשיך להיות רבם כל עוד נשמה באפו. הוא עולה לאבות, הוא נשרף. שואלים אותו, מה אתה רואה? עדיין התלמידים שואלים אותו, מה אתה רואה? תלמד אותנו. תלמד אותנו את התורה של אותה שריפה. מה אתה רואה? הוא נשרף. והוא מלמד את התלמידים מה מובן מתוך השריפה, מה נלמד מהשריפה הזאת בעצמה. אמרו לתלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גבילים נשרפים באותיות פורחות. גבילים נשרפים באותיות פורחות. דהיינו, הוא מתכוון לומר, השריפה לא חלה על האותיות, השריפה חלה רק על הגבילים. האותיות בעצמם, התורה בעצמה, לא נשרפת. השריפה לא חלה על התורה, גבילים נשרפים. דברי התורה עצמם לא נאבדים, על דברי התורה בעצמם לא חל חורבן. כאן לא נאבד כלום. מה שנאבד זה הגבילים. גבילים נשרפים באותיות פורחות בעבר. חבר, ראוי לאדם להתענות, לפקוט שאומר שגזרו שיהיו מטענים בכל שני וחמישי על חורבן הבית ועל התורה שנשרפה ועל חילול השם. חורבן הבית והתורה שנשרפה. הכוונה, התורה שנשרפה, זה, זאת מציאות של חורבן. זה חורבן. זאת אפשרות שכביכול בורא העולם נתן לרשעי עולם, לרשעי עולם, לשרוף את התורה. זאת שליטה שניתנה להם. מן השמיים ימליכו. מן השמיים ימליכו. כל האריזל, כמו שמביאים בכתבים, שראוי לכל בר ישראל לבכות על שריפת התורה, שמכוח זה נמסרה התורה לקליפות. המקום יחזירנה לנו במהרה בימינו. כתוב כאן, כתוב כאן. הפירוש של המילים, אנחנו לא יודעים לפרש מה פירוש המילים, נמסרה התורה לקליפות, זה לא ענייננו לפרש את זה. אבל מה שאנחנו רואים פה, כן. מה שאנחנו רואים מתוך הדברים זה שהתורה נלקחה מאיתנו, נמסרה התורה לכאלה, והתורה נלקחה מאיתנו. לכן ההמשך בדברי הארי זה שהמקום יחזירנה לנו במהרה, נמסרה למישהו שהתורה לא צריכה להיות בידו. והיינו, כשהתורה נמסרת למי שהיא נמסרה שם, כן, באותם קליפות, אז כשהתורה נמסרת להם, פירוש הדבר שהיא נלקחת מאיתנו. מכוח זה נמסרה התורה לקליפות. לא רק את הגבילים, זה מה שהוא מוסיף. שריפת התורה חלה על ידי שריפת התורה. יש להם כאילו שליטה על התורה בעצמה. מידה מסוימת של שליטה. שריפת התורה נותנת להם שליטה על התורה בעצמה. השליטה שניתנה להם על התורה בעצמה, עניינה הוא שכשם ששבירת הלוחות היא ביטול מתן תורה, זה נקרא שהתורה לא ניתנה, הלוחות נשתברו והתורה לא ניתנה, לא נגמר מתן תורה, שבירת הלוחות. כך, בזמן שהתורה נשרפת, וכמו שאמרנו, שזה מעין דברים שבלוחות הברית, הן שבכל ספר וספר. אז כך, כשהתורה נשרפת, אז גם פה יש כאן איזה צד מניעה של מתן תורה. דהיינו, התורה נלקחת מאיתה. שריפת התורה זה נקרא, יש כאן ביטול של מתן תורה. התורה נלקחת מאיתה. אין לנו אותה, אין לנו אותה. זה מונח בשריפת התורה, החורבן של שריפת התורה. אז כולל בתוכו את זה שהתורה נמסרת נמסרת למישהו, שכשהיא נמסרת לו היא נלקחת מאיתנו, ואנחנו מתפללים המקום יחזירנה לנו במהרה בימינו. כנראה שהפירוש גבילים נשרפים ואותיות פורחות, זה הכוונה שהתורה ניטלת מידינו. אנחנו לא מחזיקים. האותיות לא נשרפות, אבל פורחות זה הכוונה. מה פירוש המילה פורחות? מה זה פורחות? גבילים נשרפים באותיות קיימות. מה זה באותיות פורחות? כלול כאן באותיות פורחות. דהיינו, אנחנו לא מחזיקים בה. אם... גם התורה עצמה לא בידי. יש כאן משהו מכוח זה, זה מה שאומר, זה מה שכתוב בדברי הרב, מכוח שריפת התורה. אז התורה עצמה נמסרה ובצד מסוים נלקחה מאיתנו. היא פחות בידינו, פחות בידינו. זה נקרא אותיות פורחות. עכשיו נחזור לעניין שהתחלנו בו. זאת חוקת התורה. ועל זה כתוב בתרגום, חוקת התורה גזירת אורייתא. דהיינו, שמכוח, זה מה שכתוב כאן, מכוח חוקת התורה, מכוח חוקת התורה, אז נגזרה גזירה על אורייתא, גזירת אורייתא, מכוח חוקת התורה. בגלל חוקת התורה הייתה גזירת אורייתא, הרי זה מה שגילו להם מהשמיים. לכן קבעו תענית בחף, סליחה, בערב שבת, פרשת חוקת. דהיינו, מצאו, נתברר להם לרבותינו הראשונים. לרבותינו הראשונים נתברר שסיבת שריפת התורה הייתה בגלל שזהו הזמן שבו מתגלים אותם דברי תורה שנקראים חוקת התורה, וזאת הייתה הסיבה שתהיה גזירה על התורה. והגזירה היא שריפת התורה. קצת להבין. פירוש המילים חוקת התורה. חוקת התורה. בכל מקום, כשאומרים חוקה מסוימת, זאת חוקת הפסח. כל הראל לא יוכל בו. כך כתוב בפרשת בו. והייתה זאת לכם לחוקת משפט, זה כתוב בפרשת נחלות, וכדומה. יש מה שנקרא חוקה זאת, חוקה זאת. אבל החוקות האלה הן חוקות שלא כוללות. כאן כתוב משהו, כן, שהוא חוקת התורה בדרך כלל. כן. חוקת התורה, כל התורה כולה, נחקקה פה. קודם כל, ההבדל בין אותיות כתובות לאותיות חקוקות, אז ההבדל הוא ברור. הרי אותיות כתובות זה תמיד הכתב, הוא דבר, הכתב לא משנה את עצמו של הגביל שהכתב נכתב עליו. הכתב נכתב עליו, על גבי הגביל, שחור על גבי לבן. חקיקה עושה את הדבר עם הכתב לדבר אחד. הדבר והכתב הם אחד, חד הם. כשחוק, מה שנקרא, לחקוק, הברייתא הברייתא המפורסמת, כן, צינור שכבעור ולבסוף חקקו. לחקוק זה נקרא, לחפור בגופו של דבר, בגוף הדבר הזה בעצמו, כן? כשעושים חריץ בגופו של דבר, חריץ או מגלפים במקום הזה, איזשהו, כן? איזושהי תעלה, או שכותבים על זה אותיות בדרך חקיקה. אז פירוש הדבר שהחקיקה הזאת היא חקיקה שהיא מצטרפת לעצמו של דבר, והדבר עצמו נהיה האותיות. האותיות הן חלק מהדבר בעצמו. אין כאן גביל ואותיות. יש כאן דבר אחד. יש כאן דבר אחד. האבן הזאת בעצמה הפכה להיות כתב, והכתב הזה הוא חלק מעצמה של האבן. אין כאן שני דברים, גביל ואותיות. אם רוצים להבין למה כדי לגלות את האפשרות של טהרת להיטהר מטומאת מת, האפשרות של טהרה מטומאת מת מחייבת מה שנקרא חוקת התורה. נגיד את זה במילים הפשוטות ביותר, כן, לפי המשך דברינו. אילו האדם וחייו, או במילים אחרות, אילו האדם והתורה היו דוגמת גביל וכתב, דהיינו לא היה כאן שינוי, לא היה נעשה כאן שינוי בעצמו של דבר, והדבר בעצמו היה, הדבר והכתב היו הופכים להיות מציאות אחת. אלא שהכתב היה כרגיל, כתב של אותיות על גבי גבילים, שחור על גבי לבן, כתב שנכתב על גבי. אילו זה היה כך, אז לא הייתה שייכת בשום פנים ואופן טהרה מטומאת מת. טהרה מטומאת מת שייכת רק מפני שהאדם ותורת חיים הם דבר אחד. אז האדם הוא תמיד חי. מקבלי התורה גם בשעת מותם הם חיים. אבל זה דבר ברור שזה שגם בשעת מותם הם חיים, זה רק משום שהם הם לא מישהו שהחיים חלים עליו, כן. החיים חלים עליו, נמצאים בו ונלקחים ממנו, אלא שהוא וחייו אחד. הוא דבר חי, הוא בעצמו תורת חיים. לכן מקבלי התורה יכולים להיטהר מטומאת מת. יש אפשרות להיטהר מטומאת מת. להיטהר מטומאת מת שייך רק למי שהוא חי בעצם. למי שהוא לא חי, אלא הוא חיים. רק בצורה כזאת אפשר להיטהר מטומאת מת, לצאת מטומאת מת. טומאת מת היא אבי אבות הטומאה, וכמו כל טומאה, ודיברנו פה הרבה פעמים על מושג טומאה, מושג טומאה זה מושג של הסתרה, של שורש תתמם, טומטום, תמון, סתום, מה שנקרא, תמון. זה תמי, ועוד שטהור זה נקרא דבר שרואים דרכו, דבר שהוא גלוי. צהריים נקרא בלשון תרגום תהירו, תת וצדי מתחלפים, תהירו, צוהר תוהר, זה דבר שרואים דרכו. טומאה זה דבר שלא רואים דרכו, טומאה זה דבר סותם, זה דבר סותם. דבר סותם זה הכוונה שהוא מעכב בפני כל הערה שהיא, שהיא לא יכולה להגיע. אין, ההערה לא בוקעת. אין אפשרות להיטהר מטומאת מת. זה לא דומה ליתר הטומאות. טומאת מת זה דבר ש זאת מציאות קבועה בנו, אנחנו לא יכולים לראות מעבר לזה. המוות סותם, המוות בוודאי סותם. האפשרות להיטהר מטומאת מת היא רק בגילוי, בתפיסה, בגילוי אותו עומק של חוקת התורה. חוקת התורה, דהיינו, התורה לא נכתבת עלינו. אנחנו לא גבילים של ספר תורה, אלא על לוח ליבם אכתבנה. זה כתוב על הלוחות. כתוב על לוחות, זה הכוונה, באותו כתב של לוחות. התורה והלב שהתורה חקוקה בה, שהתורה חקוקה בו, אותו לב עם התורה עצמה הם מציאות אחת. אותו גילוי שהחיים בנו הם בעצם, זה לא חיים שאפשר לקחת מאיתנו. זה דבר שאי אפשר לקחת. אין גבילים נשרפים באותיות פורחות בלוחות. והדבר שזה כתוב עליו הם אחד, הם אותו דבר, דבר אחד, זה לא, לא אותו דבר, אלא הוא הוא הדבר הזה עצמו. זאת חוקת התורה, זאת חוקת התורה. זה החידוש, שרק על ידי זה כל התורה כולה נחקקה בנו. חוקת התורה, אחרי שכל התורה כולה נחקקה בנו, אז מכאן הדרך פתוחה לגילוי האפשרות של טהרה מטומאת מת. מכאן, כשאנחנו ניתנו בידי צר, אנחנו ניתנו בידי אויב, כביכול בורא העולם השליט את אותה מלכות עלינו. פירוש הדבר, יחד עם זה, בורא העולם השליט את אותה מלכות על התורה בעצמה. כאן זה מונח. זאת אומרת, מכאן זה יוצא. כשאנחנו מתעסקים, כשאנחנו מתעסקים בגילוי של אותם דברי תורה שנקראים זאת חוקת התורה, אז כאן אנחנו מביאים, כאן אנחנו מגלים שהשליטה עלינו כוללת את השליטה על התורה. מי שנתן אותנו בידי צער נתן יחד עם זה גם את התורה בידי צער. זה מה שבעצם אמר רבי יוסי בן קיסמא לרב חנינא בן תרדיו, תמה אני אם לא ישרפו אותך עם הספר תורה באש. וכך היה. וכמו שרב חנינא בן תרדיו בעצמו פירש את הדברים, מי שתובע, מי שיבקש עלבונה של תורה, הוא יבקש גם את עלבוני שלי. דהיינו, רב חנינא בן תרדיו הבין, גילה פה, שהוא לא נשרף כאדם פרטי, הוא נשרף כתורה. אבל הדבר הזה נובע, יוצא, זה פועל יוצא, הכרחי, מזאת חוקת התורה. התורה כתובה על ליבנו שלנו, על ליבם של מקבלי התורה. התורה כתובה באותיות של לוחות. כתוב בפסוק, והלוח ליבם אכתבם. היא כתובה באותיות של לוחות. דהיינו, חוקת התורה. חרות על הלוחות. וכשהתורה כתובה כך, כך כתובה התורה אצלנו. דהיינו, דהיינו, פירוש הדבר שהזהות היא זהות, זאת זהות מלאה בינינו ובין התורה. זה הגילוי של החד הוא של ישראל ואורייתא. אז כל שליטה עלינו, כל גלות עלינו, יש בה גם גלות של תורה. התורה נמצאת באותה גלות כמונו, ותחת אותה שליטה כמונו. אנחנו צריכים לדעת, צריכים להבין, מאז ששרף הפוסטמוס את התורה, והתורה הולכת ונשרפת, וראוי לאדם לבכות על שריפת התורה, משום שעל ידי כך התורה נלקחת מאיתנו. התורה נלקחת מאיתנו, היא פחות ופחות בידינו, אנחנו פחות ופחות מחזיקים בה. הגבילים נשרפים והאותיות פורחות, והתורה פחות ופחות מוחזקת בידינו. התורה נשרפת, נשרפת. ראוי לאדם לבכות על זה, כמו שכתוב, כמו שמועתק מדברי הארי. אבל העיקר, וכאן חייבים לדעת, באמת אנחנו צריכים הרי דעת, הדברים צריכים להיות ברורים. מקבלי התורה, כלל ישראל מקבלי התורה, אנחנו קיבלנו תורה בסיני, וקיבלנו תורה בסיני בהבטחה מפורשת, הבטחה מפורשת. שבגם בך יאמינו לעולם. זאת הבטחה מפורשת. כלל ישראל מאמינים מכוח מעמד הר סיני, מאמינים לעולם. מה פירוש יאמינו לעולם? יאמינו לעולם זה הכוונה. כמו שכתוב בפסוק, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. כתוב כאן שיש אפשרות להעביר את אותו מעמד הר סיני עם כל עם כל הגילוי שהיה בו, עם כל הברירות שהייתה בו, עם כל בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. כל הברירות שהייתה במעמד הר סיני ניתנת להעברה לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. איך ייתכן שבכלל ישראל יהיו כופרים בתורה? איך זה ייתכן? איך תיתכן מציאות כזאת? אמרנו פה בשבוע שעבר שמציאות כזאת באמת לא תיתכן בזמן שכלל ישראל עדיין מקבלי תורה. לכן הדת קורח היו חייבים לעבור מהעולם. הם הוציאו את עצמם מחוץ לקיום, כמו שדיברנו פה בשבוע שעבר. אבל איך זה ייתכן היום? איך זה אפשרי? איפה וגם בך יאמינו לעולם? עמדנו על הר סיני, היינו שם. איפה וגם בך יאמינו לעולם? אנחנו חייבים לדעת, העובדה שהתורה הולכת ומתרופפת אצלנו היא רק בגלל החורבן של שריפת התורה. זה עצמו החורבן, שריפת התורה, החורבן שבדבר. החורבן שבשריפת התורה זה משום שעל ידי השריפה אז האותיות פורחות, האותיות פורחות, אין לנו החזקה בהן. התורה לא נמצאת איתה, היא לא נמצאת איתה, אין לנו אותה. לולי זאת, כשהתורה איתנו אין שום אפשרות בעולם, אין שום אפשרות בעולם שימצא מקבל תורה כופר. אילו זה היה, זה היה מיד עובר מהעולם כקורח ועדתו. אין אפשרות כזאת. קיבלנו תורה, קיבלנו תורה, ובתורה כל האמת נמצאת, כל האמת, כל הברירות נמצאת פה, הכל נמצא איתנו. מה שייך לכפור? הספירה התחילה מאז שאותו יווני שרף את התורה. זה קרה ב-17 בתמוז. כשם שנשתברו הלוחות, והתורה שבידינו היא רק מהלוחות השניים, וזאת לא אותה דרגה, כידוע. כך, דברים שבלוחות הברית הם הן שבכל ספר וספר. והלוחות הולכים ומשתברים, הלוחות הולכים ומשתברים. והתורה פחות ופחות בידינו. הנחמה היחידה שיש בחורבן הזה זה שהחורבן הזה הוא תולדה של מעלתנו העצומה, המעלה הנפלאה והנוראה שיש לנו, אותה מעלה שאנחנו והתורה חד הם. זאת חוקת התורה, מכאן זה נובע. וזה דבר ברור, וכך הם פני הדברים עד היום, לעולם ועד, כך הם פני הדברים, כך היא צורת הדברים לעולם. כל מי שמזהה את עצמו עם התורה, זהות מלאה, רואה בה את עצמו, אין לו ולא יהיו לו לעולם שום בעיות באמונה. כל מקום שמוצאים איזושהי בעיה, פקפוק, ספק, שאלה, זה רק מתוך הזרות, מתוך הזרות. זה הרי לא אני, התורה היא לא אני. זה נקרא שהתורה נלקחה מאיתנו. אנחנו לא מקבלי תורה באמת. לקחו מאיתנו אותה, החריבו לנו את זה. זה לא איזשהו מאורע צדדי, מקרי, שהתורה נשרפת. זה לא איזשהו אירוע, התורה נשרף. התורה נשרפת פירושו שבירת הלוחות בשבילנו. פירושו מיעוט באחיזה שלנו בתורה. זה נקרא לוקחים מאיתנו את מתן תורה. כיוון שהדבר הזה הולך וקורה, וכמובן הדבר הזה יכול לקרות רק משום שאנחנו לא תופסים, לא תופסים את הצירוף, את החיבור, את החד הוא של ישראל ואורייתא. זה מה שרצינו לבאר היום. ובינתיים מן הראוי לזכור שראוי לכל אדם לבכות ולהצטער, להיאנח על העובדה הזאת שלוקחים מאיתנו את התורה. התורה נלקחת מאיתנו. אילו התורה הייתה יקרה לנו מאוד, אילו היינו באמת מכבדים אותה, אילו היינו מתנהגים איתה באותה התנהגות כמו שכתוב ברמב"ם, דברים שבלוחות הברית הם הם שבכל ספר וספר, אילו היינו רואים בכל ספר תורה את לוחות הברית, לוחות הברית, הלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים, אילו כבודה של תורה, כבודם של דברי תורה, כבודה של תורה באמת היה יקר לנו, יקר לנו מאוד, יקר לנו כחיינו. אז התורה לא הייתה נלקחת מאיתה. זה מה שרצינו לבאר. נסיים בדבריו של הארי הקדוש. המקום יחזירנה לנו במהרה בימינו אמן.